היום, כלומר בפרשת השבוע, פרשת תרומה, לומדים על הכלים של המשכן וגם על המשכן עצמו, על העיריות. כל הפרטים הללו יש לנו השבוע בשיעור חומש. והיום, בבוקר, במהלך היום, למדנו בחלק של פרשת תרומה של יום שלישי, למדנו על עשיית המנורה. כל הפרטים שהיו במנורה בכל הגביעים והכפתורים והפרחים והגובה וכולי. אנחנו קצת נדבר על המנורה באופן בולט במיוחד, לפי איך שהדבר יצא באופן ברור לפי שיטתו של הרמב״ם. יש ציורים מפורסמים ויפים על המנורה. אנחנו נמיד נעמוד מולנו עם הציור הזה, שהמיוחד בציור הזה, שהצייר של הציור הזה זה הרמב״ם בעצמו. הרמב״ם בעצמו, כידוע, כתב פירוש על המשניות, וכשהרמב״ם כתב את פירוש המשניות, הוא שהגיע למסכת מנחות, אז הרמב״ם צירף ציור. והציור הזה במשך הרבה זמן גם לא הגיע לידינו, אבל עכשיו שיש לנו הגיע לידינו תק מכתב ידו של הרמב״ם, אנחנו רואים גם למעלה, הכתב שלמעלה זה ממש מכתב ידו של הרמב״ם, והציור זה הציור שהרמב״ם צייר את המנורה. אז כמובן הרמב״ם בעצמו כשהוא צייר את המנורה, אז הוא אמנם כותב שהמטרה שלו בציור הזה זה רק שנדע באופן כללי איך המנורה הייתה, ולא שתדקדק קנה מידה. לא זה כוונתו של הרמב״ם, שלמדוד מרחקים, כי המרחקים הם לא היו כפי שהרמב״ם מצייר אותם פה. הוא אומר במפורש שהוא לא עושה כרגע קנה מידה של מרחקים. אנחנו יכולים לראות באופן בבולט למשל, שאנחנו יודעים שהמנורה בחלקה העליון, כל ה... כל ה... זה היו שווים, ובציור פה אנחנו ממש רואים שזה לא מתחיל להיות שווה. הרמב"ם במפורש כותב שכוונתו בציור הזה זה שנדע את המספר של הפריטים שהיו במנורה. כיוון שאנחנו יודעים שהיו במנורה כפתורים, והיו במנורה גביעים, והיו במנורה פרחים, אז הרמב"ם רצה שנדע את המניין של הגביעים, איפה הם היו ממוקמים, כמה גביעים היו ואיפה הם היו ממוקמים. זו הייתה המטרה שלו. אנחנו אבל נתעכב בציור הזה על נקודה אחת בלבד. לא נלמד היום בשיעור את כל המבנה של המנורה ואת המידות המדויקות וכולי, לא זו המטרה כרגע. אנחנו היום בשיעור נלמד על נקודה אחת מעניינת מאוד שאפשר להפיק מתוך הציור של הרמב"ם, וזה עניין מאוד תמוע. כשהרמב״ם, הדבר הכי בולט בציור של המנורה, כפי שהרמב״ם צייר אותה, זה את הגביעים. כל המשולשים האלה שאנחנו רואים, זה בעצם גביעים. הרמב״ם כותב, כשהוא מתאר את הגביע, אז הוא כותב גם בספרו, יש ברמב״ם, בהלכות בית הבחירה, בפרק השלישי, מדבר שם הרמב״ם על המנורה. וכשהרמב״ם מתאר את המנורה בפרק השלישי, בהלכות בית הבחירה, הוא כותב שם שהגביעים דומים לכוסות אלכסנדריה. ככה הוא כותב שם. שהגביעים דומים לכוסות שהיו משתמשים במצרים, באלכסנדריה. מה היה מיוחד בכוסות שהשתמשו באלכסנדריה? שהיה להם שוליים צרים, והפה, והפתיחה הייתה רחבה. זה היה סוג הכוסות, כן, של אלכסנדריה. אבל התמוע שאנחנו רואים, שהרמב"ם מצייר את כל הכוסות לפי שהוא קבע איך הכוס נראה, צייר את כולה בצורה הפוכה. כשהצד הרחב, כפי שהוא אומר שהכוס היה באופן שהתחתית היה צר והפתח היה רחב. איך בחר הרמב"ם לצייר את המנורה? אז רואים שבאופן עקבי את כל הגביעים שהוא מצייר במנורה, את כולם הוא עושה בצורה הפוכה. אז כמו שהקדמנו, למרות ש... הרמב״ם לא מתכוון שנלמד מהציור שלו דיוק, כפי שהוא בעצמו אומר, אבל דיוק של קנה מידה, בסדר, לא נלמד מהרמב״ם. אבל צורות כלליות, בוודאי שהרמב״ם מתכוון ללמדנו עניין כללי שהוא כן דייק בו. כמו שהוא דייק במספר הקביעים, אז זה שהוא עשה את הקביעים בצורה כזו בוודאי שיש בזה דיוק. באחד ההוכחות הברורות שאנחנו רואים, שאחד ההוכחות שהרמב״ם לא מדייק בדיוק, שהוא עושה אותה ממש בציור, הוא עושה אותה ממש משולש. זה ברור שזה לא היה משולש עד הסוף, כי כוס לא עושים בצורה שפיץ למטה, כי הכוס לא יכול לעמוד. כמובן שהחלק התחתון של הכוס היה טיפה יותר רחב, רק יחסית לפה שלו הוא היה יותר צר. אז הרמב״ם לא נכנס לדיוק של כלי מידה, אבל שוב, אין ספק שיש משמעות בדבר, אז צריך להבין למה צייר הרמב״ם את הכוסות, את הגביעים, בצורה הפוכה עם הראש למטה. עכשיו, השאלה פה היא לחזק, לפני שנראה את הביור על הדבר, קודם לחדד את השאלה. במיוחד שלמשל יש באמת מפרשים שאומרים שהכוסות הללו הם היו, ככה הם כותבים, הם היו עשויים בצורה כזו שאם התמלא מדי הרבה שמן למעלה, הוא נשפך ישירות לכוס. ואז, לפי אותם מפרשים, אז הכוסות היו באופן שיכלו לקלוט את התחולה שהיא משפך. אבל כשהרמב"ם מצייר אותם הפוך, אז ברור שזה לא היה כך. הוא מצייר אותם בצורה כזו שהפתיחה שלהם, הפה שלהם, היה כלפי מעלה. והוא חוזר על זה כלפי מטה. והוא חוזר על זה 22 פעמים. כי כל המספר הגביעים זה 22 גביעים, ככה גם רש"י אמר לנו שלמדנו בשיעור החומש היום, 22 גביעים. 22 גביעים, הרמב"ם באופן עקבי את כל הגביעים, מדייק לעשות אותם בדווקא בצורה כזו, בוודאי שיש לזה טעם. זאת אומרת, חייבים לומר שהרמב"ם היה אצלו ככה מקובל, או שזה עבר בקבלה מדור לדור, או שבאיזשהו דרך אחרת, הרמב״ם קיבל שבאמת במנורה של בית המקדש, הגביעים שעליהם מדברת התורה, היו באופן שמהראש שלהם, הפתח שלהם היה כלפי מטה, כמו כוס הפוך. השאלה היא, שנשאלת השאלה, מה באמת הסיבה שזה היה בצורה כזו, וגם אולי אפשר לשאול לפני זה על הרמב״ם בעצמו, למה הרמב״ם לא צייר את אותו ציור בספרו היד החזקה. אנחנו יודעים שהציור הזה, כמו שאמרנו בתחילת הדברים, הוא מופיע בפירוש המשניות של הרמב״ם. פירוש המשניות של הרמב״ם, שם הוא צייר את הציור, בסדר מנחות, אבל בספרו, בספר ההלכתי, ששם הוא מביא באופן מדויק כל דבר ודבר להלכה, שם הוא לא צירף את הציור, למרות שהוא כן מצרף שם במקומות מסוימים שצריך ציור, למשל בהלכות תפילין, אז הוא כן מצייר את הצורה של הבתים, גם בספרו ההלכתי. אז פה הרמב"ם כותב חד משמעי בפירוש המשניות, לפי דעתו כך היה. למה הרמב"ם שהוא כותב את ספרו ההלכתי, שזה באופן חד משמעי שהוא פוסק, למה הוא לא מצייר? אז אפשר לומר שיש כלל שהרמב״ם בספרו לא רצה לכתוב הלכות שלא כתובים מפורשים ממש בגמרות או במקומות אחרים. בגלל שלא מצאנו באמת בצורה ממש מפורשת שכתוב שככה זה היה, גם לא מצאנו הפוך מפורש בגמרות. אז הרמב״ם לא רצה לכתוב, לצייר דבר שלא מצאנו לו איזושהי אסמכת הכתובה. אבל על כל פנים, מה דעתו של הרמב״ם? שהוא צייר את זה לא בספרו ההלכתי, אבל בספרו שהוא מפרש את המשניות, שם הוא כן נותן לעצמו אפשרות גם לכתוב דברים שהם לא כתובים במפורש, אלא עם חידושים וכדומה. שם הרמב״ם בחר לכתוב ולצייר את הכוסות דווקא בצורה הפוכה. שאלה שאלת למה באמת, מה הרעיון, למה לעשות את זה בצורה הפוכה? והשאלה מתחזקת, יש כלל, שכל דבר שבקדושה צריך לעשות אותו באופן ישר כפי שהוא גודל וקיים בטבע שלו. לדוגמה, בוא ניקח קודם דוגמה מהמשכן. במשכן עצמו, מה היה המבנה של כל המשכן? הדפנות של כל המשכן? ומה היו הדפנות הפעים? זה היה קרשים, עצי שיטים. איך היו צריכים להעמיד את הקרשים בעיבוד שלהם וביצירה שלהם? הרי עשו אותם בגודל מאוד מדויק, אישרו אותם. בסופו של דבר היה צריך להקפיד שהעצים הללו יעמדו בעמידה שלהם באותו אופן כפי שהם באו מהטבע שלהם. לא להפוך אותם. הרי אפשר היה ליצור אותם. כתוב, עצי שיטים
עומדים.
עומדים. אז עומדים מזה עומדים, מה הכוונה? עומדים בדרך גדילתם. ככה כתוב במפורש שהם צריכים לעמוד. למשל, גם במצוות אחרות, יש כלל שאומר שכל המצוות לא יכולים לצאת ידי חובה בהן, אלא דרך גדילתם. למשל, כך למשל לתרוג. לולב.
לא שבהתחלה ממש מהפוך, אבל...
למה? כדי אלה שהופכים, כדי שיהיה מצב שאם האדם יחזיק את זה מיד ישר, אז הוא כבר קיים את המצווה לפני שהוא בירך. אבל הקיום של המצווה בפועל חייב להיות שהלולב יעמוד ישר בצורת הגדילה שלו, והאתרוג יעמוד ישר, והדסים, הכל ישר. כל מצווה, כל דבר צריך להיות ישר. לפי זה גם מתחזק את השאלה. מדוע? כי גביע, אמנם הוא לא גודל על העץ, הצורף יוצר אותו. אבל מה דרך גדילתו? זאת אומרת, מה דרך נורמלית, איך גביע נראה? גביע בצורה נורמלית, איך הוא נראה? גביע עומד באופן שהתחתית שלו הצרה למטה. והפה הרחב למעלה, ככה נראה גביע. אז למה היה צריך במנורה, אמנם זה לא היה לשימוש, זה היה גוש מתכת, נקשה אחת עם הכל. למה היה צריך ליצור את הגביע בצורה כזו במנורה שהראש שלו יהיה כלפי מעלה והפה שלו כלפי מטה? הרי זה הפוך מהכלל שאנחנו אמרנו שבדבר שבקדושה צריך להשתדל שתמיד זה יהיה בצורה ישרה.
הכוונה,
מה הכוונה? מה הכוונה והכוונה?
כיוון האור, איך שזה מפיץ, איך שזה עומד.
האור הוא נמצא מלמעלה.
מלמעלה, אבל יש להם סיבה אולי...
עדיין שיש להם סיבה, מה הרעיון של הסיבה? זה עכשיו אנחנו נראה. אתה נגעת בנקודת האור, ויש בנקודה שנגעת את נקודת ההסבר, אבל נרחיב את העניין קצת. כתוב ככה. המנורה שהדליקו בבית המקדש. כל יום. אז בואו נבין את הרעיון. המנורה שהדליקו בבית המקדש. למה הדליקו את זה? אנחנו הרי יודעים שאנחנו מדליקים בבית אור, מדליקים מנורה, מדליקים שבת, נרות שבת. למה מדליקים נרות שבת בבית? מה המטרה של הנרות? שיהיה את הבית, פשוטו. שיהיה שלום בית, יהיה אור בבית, אז צריך להדליק נרות. בדרך כלל כשאנחנו מדליקים אור בבית שלנו, המטרה היא אנחנו לא רוצים לשבת בחושך, אנחנו זקוקים לאור, לכן אנחנו מדליקים את האור. אנחנו יכולים לחשוב שבבית המקדש אותו דבר. בבית המקדש רוצים שיהיה אור, שלא יהיה חשוך. הקדוש ברוך הוא אמר שבתוך כל התהליך של הכלים צריך שיהיה כלי אחד שיביא אור, וזה המנורה, שיהיה אור במקום שלא יהיה חשוך. ככה אפשר לחשוב. אומרת הגמרא לא. הלשון בגמרא זה לא לאורה הוא צריך. לא לאורה אני צריך. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה את המנורה בשביל להפיץ אור במקום שהמנורה נמצאת. המנורה הזו אמורה להפיץ אור לכל העולם. המנורה הזו אמורה להעיד בכל העולם שהשכינה שורה בישראל. הרי אחד הניסים שהיה במנורה, שהיה נר אחד, הנר המערבי, שהוא לא קבע, הוא דלק, ממנו היה מדליק, ובו היה מסיים, הוא היה נר... שהוא היה דולק יותר מכל שאר הנרות, ראו באופן בולט שהנר המערבי זה הנר שפונה לכיוון מערב. יש דעות בדיוק מהו הנר המערבי מתוך הנרות, לא ניכנס לזה כרגע, אבל הנר המערבי היה, ראו בו בצורה גלויה שהשכינה במערב פועלת, שרואים בגלוי שהשכינה שורה בישראל, ראו את זה גם על ידי המנורה. אז המנורה בעצם באה להעיד שכל מי שיש לו ספק, כל מי שיש לו חסר באור או באמונה או בגילוי שכינה בעולם, בוא תראה את המנורה ותראה ששכינה שורה בישראל. זאת אומרת, המטרה במשכן, המטרה במנורה היא לא להעיר את המשכן, אלא להעיר את העולם, להעיד לכולם. ולכן רואים דבר מאוד מעניין. הגמרא אומרת במסכת מלאכות, הגמרא מספרת, יש בספר מלאכים הרי, מסופר איך שלמה המלך בנה את בית המקדש הראשון. בבית המקדש הראשון של שלמה המלך בנה, כתוב שם שהוא עשה בבית המקדש חלונות. איך היו נראים החלונות? כתוב שהחלונות, הלשון הוא, בפסוק אומר שזה היה שקופים אטומים. מה אמרו שקופים אטומים? שמצד אחד הוא היה צר, מצד שני הוא היה רחב. דרך כלל בבית רגיל שעושים כאלה חלונות, אז הדרך היא שהצר יהיה מבחוץ, והצד הרחב יהיה מבפנים. למה? שכמות האור שנכנסת בצד מבחוץ, התפשט כלפי פנים הבית בכמה שיותר מרחב. זה ההיגיון. שלמה המלך עשה את החלונות של בית המקדש בדיוק להפך. עשה אותם באופן שהם יהיו צרים מבפנים, והולכים ומתרחבים כלפי חוץ. למה זה נעשה בצורה כזו? זה מבליט בצורה מוחשית שהאור שיש בבית המקדש הוא לא אור שבא מבחוץ, לא שהחוץ צריך להאיר את בית המקדש, אלא בדיוק להפך. המטרה של האור הייתה שיש כל כך הרבה אור בתוך בית המקדש, עכשיו צריך להאיר את העולם, להאיר את החוץ. על פי העיקרון הזה, במטרה של המנורה, נוכל גם להבין את השאלה ששאלנו קודם, למה הגביעים שיצרו על המנורה היו עשויים בצורה הפוכה. זאת אומרת שהפה שלו כלפי מעלה. כתוב כך, יש אחד מהראשונים שמפרש את התורה, קוראים לו רבינו בחיי. רבינו בחיי, אחד מהראשונים, יש לו ביור על פרשת השבוע, והוא מסביר במנורה בפרשת השבוע, אומר ככה, שכל דבר ודבר רבינו בחיי מביא בפירושו גם הרבה רמזים, הרבה סודות. רבינו בחיי כותב שמה הרמז שיש בגביע, שיש במנורה, הוא אומר ככה, הרי כל כלי, מה זה? זה דבר שיש לו כלי קיבול, מצד אחד הוא מקבל, מה ששופכים לתוכו, אבל לכלי יש שימוש נוסף, שהוא משקה, הוא מרווה את האחרים שיוכלו לשתות ממנו, זה הרי המטרה בכלי. אומר רבינו בחיי, שהכוסות הגביעים שהיה למנורה, הם באים לסמל, שהשפע האלוקי, הרוחני, העליון, יורד ומשפיע לעולם הזה השפט. זה הלשון של רבינו בחיים. זאת אומרת, שאם כל המטרה בגביעים זה להשפיע, להשקות ולהרוות, וכלשונו לתת כוח לעולם השפל, אז אתה צריך לקבל. זה הרי תפקידו של כוס. כי מה ההבדל בין כוס לחבית או בקבוק? יותר נכון חבית. חבית, המטרה שלה זה יחסון של משקה. אתה מאחסן בחבית, מים, יין, זה יחסון. אתה לא, החבית לא אמורה להיות, למרות שבסופו של דבר אתה מוציא מהחבית כשאתה צריך, אבל עיקר השימוש בחבית זה לאחסן. מה השימוש של כוס? בכוס השימוש הוא שיהיה לך כלי שדרכו תוכל להשפיע ולתת למי שרוצה לשתות. זה הרי המטרה של כוס בדרך כלל. יוצא עם כך שבתל המטרה המרכזית של המנורה, שאמרנו שמה המטרה המרכזית במנורה? כדי שיביא אור, להעיד, להביא אור לכל העולם כולו. זה הרי המטרה המרכזית במנורה. אז אם כך מבינים שהגביעים שבמנורה, שכל תפקידם הרי לסמל את ההשפעה כלפי מטה, אז הכי מתאים והכי נכון שיעשו את הגביעים באופן שהפה שלהם, שמשם הרי יוצא השתייה, במנורה הפה יהיה כלפי מטה. מה זה מראה כלפי מטה? שכל עניין המנורה וכל עניין הגביע זה להשפיע כלפי מטה. זה בעצם הרעיון והסיבה, זה לא סתם, זה במכוון. מה אפשר ללמוד מזה בהנהגה של יהודי, בעבודת השם, מהעניין הזה של המנורה בכלל והגביעים במיוחד? רבי מביא שאפשר ללמוד מזה דבר מאוד מעניין, שכשאתה בא להשפיע, אז אמרנו הרי שהגביעים, היו עשויים באופן כזה שהשוליים שלהם היו יותר קצרים, והכוס הלך והתרחב, כן? כמו הגביע שעומד פה על השולחן, הכוס שעומד פה על השולחן, ממש דומה לכוסות האלה, למטה השוליים יותר קצר, והולך ומתרחב כלפי מעלה. אומר רבי ככה, כשאדם בא להשפיע על השני, אז גם כוס שהוא באופן זהה, התחתית שלו והחלק העליון הוא גם משפיע. אבל זה שעושים את הפה שלו רחב, מה זה בעצם אומר לנו? זה אומר לנו שההשפעה החוצה צריכה להיות ברחמות. כשאתה משפיע למישהו אחר, תן לו ברחמות. יכול להיות שאצלך, כשאתה נמצא עם עצמך, בתחתית אולי אתה נמצא ונותן לעצמך אולי בצמצום. אבל כשאתה בא לתת למישהו אחר, אתה צריך לתת לו ברחבות גדולה ביותר. זה גם הסיבה, אומר הרבי, שכשנתנו, הרי כל הפרשה כולה, הרי נקראת פרשת תרומה. ברש"י אומר בתחילת הפרשה, שהיו סוגים שונים של תרומות, נכון? היה תרומה שנתנו כולם באופן שווה, מחצית השקל, שמזה עשו את האדנים, והיה תרומה שכל אחד נתן כמה שהוא רוצה. זאת אומרת הרבי ככה, שנכון שביסודות כולם שווים, אבל אחר כך כשכבר היסוד קיים ואתה צריך להתחיל להשפיע, אז זה ברחבות הכי גדולה. לכן רואים שתרומת האדנים, שזה היסודות, מה זה האדנים? זה הבסיס שעליו עמדו הקרשים של המשכן, וזה יצרו מהנחושת שכל היהודים נתנו באופן זה. הבניין של כל המשכן, כמה כל אחד נתן? איש אשר ידבנו לבו. זה בדיוק דומה לכוסות האלה של המנורה. התחתית צר. בבסיס, אז כולם נמצאים באופן שווה. אבל אחר כך, כשאתה עובר לשלבים הבאים לבנות את כל העסק, אז כשאתה עובר לשלבים הבאים, אין בזה שום הגבלות. זה יורד כלפי מעלה, ברחבות, ומתרחב כמה שיותר. אם אתם זוכרים, בתחילת הדברים שאלנו, למה אם כך כל המצוות שמקיימים, כתוב בגמרא, שצריך להחזיק אותם בדרך גדילתם, נכון? למה בסופו של דבר, איך זה מסתדר בסופו של דבר עם הכלל הזה, שהגביעים של המנורה היו בסופו של דבר הפוך? אז אומר הרבי פשוט מאוד, כל המצוות כולם, זה מראה על עבודה בצורה מסודרת, בצורה מסודרת בעולם, זה נקרא בסדר השתלשלות בלשון החסידות, אז הדרך גדילתם, אתה עובד בצורה מאוד מסודרת. אבל כשמדובר על המנורה, שכל עניינו זה באמת להשפיע ולשנות את העולם שלא לפי סדר, להשפיע ברחבות, אז עובדים לא לפי סדר, אתה משפיע ושופך הרבה יותר והרבה מעבר למה שאתה יכול. זה סיום העניין, העניין הזה במנורה. עכשיו לסיום הדבר, יש לנו במנורה עוד נקודה מאוד בולטת, שגם על זה דיברנו כשלמדנו היום את השיעור חומש עם רש"י, וזה רואים בצורה בולטת גם כן בציור של הרמב"ם, בכתב יד הזה של הרמב"ם. שרואים שהקנים של המנורה היו כולם באופן אלכסון, ולא כמו שנוטים בהרבה מקומות לצייר את המנורה בצורה עגולה.
אפילו פעם אנחנו משהו.
בהרבה מקומות יש את זה. עכשיו, במפורש, הרמב"ם צייר אותה בצורה כזו, זה כן מדויק. זה היה באמת בצורה אלכסונית. ראינו היום שרש"י כותב במפורש בפסוק שהקנים יצאו בצורה של אלכסון. זאת אומרת, זה היה בצורה כזו. איך הגיעו לצורות עגולות? אז אחד המקומות המפורסמים שמשם מופיע העניין הזה של העיגול, יש ספר שנקרא מעשה חושב, שכתב אותו אחד מגדולי ישראל, שהוא חיבר ספר משנת חסידים, והוא כותב שזה היה בעיגול. הוא אפילו מסביר למה זה היה בעיגול, ומאיפה הוא מוכיח את זה. אז הוא כותב לשונו ככה. מעניין, הוא כותב ככה. למרות, הוא כותב שרש"י, מרש"י מובן שזה לא שזה היה ישר, אבל מכיוון שהרמב״ם בספרו לא כתב כלום בנושא, אז נראה שזה כן היה קצת בעיגול, הוא מסביר למה גם כן על פי פניות הדברים. ככה הוא כותב. אז הרבי כותב בשיחות שלו, הרבי מתבטא ואומר במחילת כמו תורתו, ולפי עניות דעתי, ככה הרבי כותב, מכיוון שהוא בעצמו כותב שהסיבה למה הוא חושב שזה עגול, כי הרמב״ם לא ציין. כתב בספרו את הפרט הזה. אבל אחרי שזכינו שהתגלה הציור. הכתב יד קודש של הרמב״ם בעצמו בפירוש המשניות, ושם הוא כותב במפורש שזה
מצייך
וככה, ויש לנו עוד לשון שהבן של הרמב״ם, הרמב״ם היה בן, קראו לו רבי אברהם. רבי אברהם, בנו של הרמב״ם, כותב במפורש ככה, להתתת את לשונו, שישה קנים נמשכים מגופה של מנורה לצד ראשה ביושר, כמו שצייר אותה אבא מורי זיכרונו לברכה, לא בעיגול כמו שצייר אותה זולתו. הוא כותב במפורש שהציור לא היה...
מי זה היה זולתו?
אחרים, הוא לא מציין שם. זאת אומרת שאפילו בן הרמב״ם, הוא כותב במפורש שבאמת ככה היה. אפילו אם לא היה מגיע לנו הציור של הרמב״ם, אז העדות של הבן שלו שכך היה. אז יש לנו גם את הציור של הרמב״ם.
זה ההוא מסתמך
על הרמב״ם. זה ההוא מסתמך כאן על הרמב״ם. איזה עיגולים? זה כפתורים שהיו. במילא חייבים לומר שבאמת המנורה הייתה באמת אלכסונית ולא בצורה עגולה כמו שאחרים מציירים. והרבי אפילו מוסיף שמאוד כדאי לפרסם את הדבר שכל מוסד, מוסד חינוכי וכדומה, שיש להם כל מיני בלנקים, כל מיני פרסומים ששם מציירים את המנורה בכל מיני צורות ליופי, אז הרבי כותב שכדאי להפיץ את העניין שאנשים ידעו שיעשו את המנורה בצורה נכונה. והרבי אומר אפילו החנוכיות שעושים בחנוכה, שלמרות שהם לא דומים למנורה, כי במנורה היו רק שבעה קנים, ובחנוכיה יש לנו שמונה. אז הרב אומר שאפילו בחנוכיות כדאי גם לעשות אותם באלכסון. למה? מה כל כך חשוב? אז קודם כל,
יש מודל,
היה,
יש מודל.
יש מודל, למה צריך להמציא דברים אחרים? אבל הרב מוסיף כאן דבר מאוד חשוב, שאם זה רק בגלל שכך היה, בסדר, אתה לא עשית מדויק, לא נורא אולי. רבי אומר אבל דבר מאוד חשוב, שכשנדע את זה, להבין שעד כמה צריך להיזהר לא לעשות את זה עגול. למה? רבי הביא כאן דבר מעניין, שהציור העגול, מאיפה זה הגיע? רבי אומר שיש השערה, לא בטוח, רבי אומר שזה השערה, שזה חיקוי של ציור המנורה של שער הניצחון של טיטוס. רבי אומר כאן שטיטוס ימח שמו. אז למרות שזה לא בדיוק לא בטוח, אבל למה לא בטוח? כי יש כאלה שאומרים שאולי הרי ידוע ששלמה המלך עשה עוד 10 מנורות נוספים בבית ראשון, היו עוד מנורות ששלמה המלך עשה, ויכול להיות אולי אבל קודם כל למה להגיד ששלמה המלך ישנה את הצורה של המנורות שלו שונה מצור מנורות שעשה משה? אם הוא רוצה להוסיף עוד מנורות ליופי, אבל למה לעשות את זה בצורה אחרת? דבר שני, אמרנו קודם שמפורש ברשי שזה היה בצורה כזו, ואילו אומר הרבי ככה, מכיוון שמתי שטיטוס החריב את בית המקדש והוא הרי לקח את כל הכלים לרומא ועשה את שער הניצחון. שער הניצחון הרי מה עניינו? לבטא את הניצחון של טיטוס. הניצחון שלו שהוא בעצם כנגד בית המקדש. ושם הוא עשה את הצורה בצורה עגולה. אז אם כך יוצא שצריך להזדעזע, צריך להזדעזע אם מישהו מצייר מנורה בצורה עגולה. למה? כי בעצם, קודם כל, לא רק שהוא עושה הפוך מהרמב״ם, זה הפוך מרשי, אלא הוא בעצם מעדיף את הגרסה של מי? של טיטוס לא עלינו. הוא לוקח את הציור שמבטא את הנגד הכי נגד של בית המקדש. אבל מה שלכם צריך להשתדל עד כמה שאפשר ולפרסם בכל מקום, ולדאוג שבכל מקום שמציירים, חנוכיה, מנורה, בכל צורה, במקום שיהיה, שזה יהיה בצורה הנכונה. שזה יהיה בצורה אלכסונית ולא בשום אופן בצורה עגולה.